אז אנחנו הגענו לזכריה פרק י"ב, פסוק י'. זה המקום שבערך עצרנו פעם שעברה, אנחנו נתחיל שוב מפסוק י', שזה המקום בערך שאנחנו מסיימים עם משיח בן יוסף ומתחילים את התהליך של משיח בן דוד. אז אני אזכיר מה שראינו פעם שעברה, ואנחנו ננסה שוב ללכת כאן יחסית לאט, אין לנו הרבה פסוקים לשיעור הזה, סדר גודל של 14 פסוקים, וננסה ללכת לאט כדי להבין כמה שאפשר ממה שאפשר פה, כי אנחנו באמת נמצאים בפרק מאוד מאוד קשה, וגם לא מספיק ברור מחזל מה יקרה לעתיד לבוא בשלב הזה. אז אנחנו ננסה ככה להבין מכמה כיוונים. אז ראינו שיש שני תהליכים באופן כללי של ייחוד הרצון, רצון האנושי והרצון האלוקי, כשהתהליך הראשון זה משיח בן יוסף, ומשיח בן יוסף זה תהליך שבאופן כללי, איך שככה מציירים אותו המהר"ל ורב צדוק, זה תהליך שמדבר על הבנה של מה נכון בעולם. זאת אומרת, עברנו כמה תהליכים בעולם בהבנה מה נכון, התחלנו בעבודה זרה, העולם התחיל בעבודה זרה, עבר משם לנצרות ואיסלאם, שזו התקדמות מאוד גדולה ביחס לעבודה זרה, עבר משם לאתאיזם, להבנה שהוא לא יודע שום דבר מה נכון ומה לא נכון, שזה בערך איפה שאנחנו נמצאים היום, ומשם הוא עובר למשיח בן יוסף, שזה כבר הבנה שהקדוש ברוך הוא זה מה שנכון, הקדוש ברוך הוא לפי היהדות, זה מה שנכון, אבל ההבנה הזאת לא משפיעה על הרצון, זה ההבנה שאומרת, זה מה שנכון, קחו את זה עליכם, בתור עול, כמו כן אמרנו שיוסף זה עול, שור שלוקח את העול, תיקחו את זה עליכם, ולזה העולם לא יסכים, ולא רק העולם לא יסכים, כנראה שגם בעם ישראל יהיו כוחות שלא יסכימו, ולכן כל הפרקים פה יש איזה כפילות כזאת, האם יהודה נלחמת גם בירושלים או לא, זאת אומרת, יכול שגם חלק מעם ישראל בעצם לא מסתדר עם העניין הזה, והסוף של התהליך הזה זה שמשיח בן יוסף נהרג, בין אם נגיד שזה אדם ממש, לא מספיק ברור שזה אדם ממש, כי אין בה, משיח בן דוד ברור בתנ״ך שיש בן אדם כזה, שיהיה לעתיד לבוא בן אדם כזה, משיח בן יוסף לא מובא בתור בן אדם בהכרח, יכול להיות שזה רק תהליך, יכול להיות שזה בן אדם מסוים, אני לא יודע, יכול להיות שיש כאן בן אדם מסוים שנהרג, יכול להיות שיש כאן תהליך שנעצר בצורה ברורה, אבל ככה או ככה התהליך הזה של משיח בן יוסף הוא תהליך שנעצר, וכשהוא נעצר עוד אין את התהליך של משיח בן דוד בנוי, זאת אומרת, יש לנו כאן נקודה של של הספד, של צער, בלי פתרון, ואז מגיע השלב של משיח בן דוד, שהשלב של משיח בן דוד זה תיקון של הרצון, לא רק של החוכמה, לא רק שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא זה מה שנכון, צריך גם לראות איך הרצון האנושי מתחבר לזה, וזה הנקודה של דוד, שהוא בא מרצון אישי פנימי לקדוש ברוך הוא. אז אני חוזר לפסוק י', ושפכתי על בית דוד ועל יושב ירושלים רוח חן ותחנונים. כן, אז יש כאן, בית דוד יושב ירושלים, הם, מי שאמור להוביל את התהליך של משיח בן דוד, והוא עדיין לא שם, זאת אומרת, הוא כבר נמצא במקום שראינו שנכשל בהם כדוד, ודוד כאלוקים, כמלאך השם לפניהם, אבל הוא לא, עוד לא ברמה של משיח בן דוד. אז כאן הקדוש ברוך הוא שופך עליהם רוח חן ותחנונים. חן זה למצוא חן בעיני השם, תחנונים זה לכפרה על הדברים הבעייתיים שיש. זאת אומרת, יש כאן נקודה כבר שהם יכולים להתחבר לרצון השם, אבל עוד אין את המדרגה השלמה, ולכן והביטו אליי את אשר דקרו. לא כתוב כאן מי דקר, זה חז"ל אומרים שזה משיח בן יוסף שנהרג. פה לא ברור מי נדקר ומי דקר אותו. אשר דקרו, זה יכול להישמע שעם ישראל דקר אותו, זה יכול להישמע שהגויים דקרו אותו, אז כל המפרשים אומרים חס וחלילה להגיד שעם ישראל דקר אותו, הגויים דקרו אותו, אז עדיין כתוב בכפל לשון. יש פה איזה נקודה שעם ישראל גם לא יסתדר איתו. וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור. זאת אומרת, יש איזשהו, יש מספד על משיח בן יוסף שנהרג, על המדרגה הזאת שאיננה, כמספד על היחיד, והמר, המרירות היא כאמר על הבכור. הבכור הוא לא יחיד, הוא לא בן יחיד, אבל הוא הראשון, הוא העיקר. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד עד הדרימון בבקעת מגידון. כן, אז זה ציין. אז אני חוזר על שני המדרשים, שתי הגמרות החשובות בנושא הזה, ואז נתחיל להסביר. כי כאן יש נקודה מאוד חשובה להבנה. אז הגמרא הראשונה במסכת מגילה אומרת, זה אותה קראנו פעם שעברה כבר, שיונתן בן עוזיאל תרגם את הנביאים, ואז הזדעזעה ארץ ישראל, תק פרסה על תק פרסה. אז שואלת הגמרא, למה כשאונקלוס תרגם את התורה, ארץ ישראל לא הזדעזעה, וכשיונתן בן עוזיאל תרגם את הנביאים, ארץ ישראל כן הזדעזעה. אז היא אמרה שבתורה הכל מפורש. מפורש לא בתורה, או כמפורש בתורה שבעל פה. זאת אומרת, התרגום יכול, במקומות שאי אפשר לתרגם בצורה פשוטה, התרגום יכול להצמד למה שאנחנו יודעים שקורה. אבל הנביאים, יש דברים מפורשים, ויש דברים שהם סתומים. בכוונה, שלא לא ברור מה כתוב שם בכלל, ואין לנו גם תורה שבעל פה שתגיד לנו מה כתוב שם. וכדוגמה, מביאה הגמרא את הפסוק שלנו. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד את הדרימון בבקעת מגידון. ורב יוסף אומר, אם לא התרגום של הפסוק הזה, לא היינו יודעים מה הוא אומר בכלל. מה זה מספד את הדרימון בבקעת מגידון? זה אין לזה. אפשר לחצות את התנ"ך לכל כיוון, ולא למצוא מה קורה. לא, מה קרה בבקעת מגידו, אנחנו יודעים. יכולים למצוא מה קרה בבקעת מגידו, אבל אין מספד הדד רימון לבקעת מגידון. הדד רימון זה גם שם שלא מופיע, הדד עם רימון. יש בן הדד, רימון זה עוד עניין, אז זה לא מתחבר לשום דבר. והתרגום מתרגם שביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כי מספד אחאב בן עומרי, שאני מתרגם את זה לעברית, אחאב בן עומרי שהרג אותו הדד רימון בן תברימון ברמות גלעד, וכמו המספד של יאשיהו בן עמון שהרג אותו פרעה נכו בבקעת מגידון. זה הפסוקים. והמדרש, הגמרא השנייה שצריך להכיר, זה גמרא שמדברת על שמחת בית השואבה, והיא אומרת שעשו בעזרת נשים בבית המקדש, בשמחת בית השואבה, היו עושים מה שאנחנו קוראים עזרת נשים, זאת אומרת, היו עושים מרפסת מסביב, שנשים יהיו למעלה וגברים למטה. ואז שואלת הגמרא, מאיפה ידעו את זה? מאיפה למדו לעשות דבר כזה? הרי כל דבר בבית המקדש צריך מקור בתורה ובתנך. אז הגמרא אומרת שכתוב בספדה הארץ נשפחות נשפחות לבד, שזה הפסוקים הבאים אצלנו. ואז אמרו, ועלו דברים קל וחומר. ומה לעתיד לבוא שעסוקים בהספד, ואין יצר הרע שולט בהם. אמרה תורה, אנשים לבד ונשים לבד. כי כתוב, הם משפחת בית דוד לבד ונשיהם לבד. אז עכשיו שעסוקים בשמחה ויצר הרע שולט בהם על אחת כמה וכמה. ואז הגמרא השנייה עוצרת ושואלת, היי הספד, מה יביד, מה הספד הזה, על מה ספדו שם בהספד פה שלהם כמספד עד הדרימון לבקעת מגידון? חלקו בזה רבי דוסא ורבי חכמים. אחד אמר על משיח בן יוסף שנהרג. כן, משיח בן יוסף. מפה אנחנו יודעים שמה שכתוב כאן, על אשר דקר הוא כמובן משיח בן יוסף, כי זה לא כתוב כאן בפרק. ואחד אמר על יצר הרע שנהרג. אומרת הגמרא, אם אתה אומר שמשיח בן יוסף נהרג, אני מבין למה צריך למספד. אבל אם אתה אומר שיצר הרע נהרג, על מה המספד? צריך לעשות שמחה, לא מספד. אז יש דרשה של רבי יהודה. רבי יהודה אומר שהקדוש ברוך הוא, ככה הוא אומר, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברוך הוא ליצר הרע, ושוחתו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר גבוה, ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכים והללו בוכים. צדיקים בוכים ואומרים, איך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה? ורשעים בוכים ואומרים, איך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה? ואף הקדוש ברוך הוא תמה עמהם, שנאמר, כה אמר אדוני צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיני יפלא, שזה בפרק ח'. טוב, ויש כאן עוד המשך על הסיפור שלה. אז אם אנחנו עכשיו נכנסים אל המשמעויות כאן, כן? אז אנחנו מבינים שיש כאן תהליך של משיח בן יוסף שנהרג, ויש לנו מספד, כמו המספד של אחאב ברמות מגילעד, ושל יאשיהו בבקעת מגידו. הסיבה להגיד שזה דווקא ככה, שזה הנקודה, יש משמעות בפסוקים בפני עצמם שזה ככה. זאת אומרת, הפסוקים על יאשיהו בדברי הימים מזכירים את בקעת מגידו. ואם אני לא טועה, זה לא מוזכר בשום מקום אחר בתנ"ך. זאת אומרת, רק רגע. המקום שפגשנו את בקעת מגידו זה ביאשיהו שנהרג. והדד רימון, אז יש הדד בן תברימון. הדד בן תברימון לא כתוב השם הזה שלו שם בסיפור של אחאב, אבל כתוב את השם שלו הזה לפני זה. כלומר, השם שלו זה הדד בן תברימון. עכשיו, לא סתם קוראים להדד בן תברימון, הדד רימון. תברימון זה רימון טוב. רימון זה השם של עבודה זרה של ארם. ככה נעמן אומר, כשהוא הולך, חוזר מאלישה, הוא אומר שכשהוא ישתחווה בית רימון, אז יסלח השם לעבדך בדבר הזה. הוא רוצה לעבוד את השם, אבל הוא צא. כשהוא הולך עם המלך לבית רימון, הוא יהיה חייב להשתחוות. זאת אומרת, הדד קראו, הדד בן תברימון, זאת אומרת, על שם העבודה זרה שלהם. עכשיו, אז יש לנו כאן שני מספדים. אז צריך להסתכל על המספדים האלה. המספדים של, דיברנו על זה קצת פעם שעברה, עכשיו נרחיב בזה. המספדים של אחאב ושל יאשיהו הפוכים אחד מהשני. אי אפשר להגיד, מספד הדד רימון לבקעת מגידון. זה סתירה. המספד של יאשיהו הוא המספד הכי גדול שאנחנו מכירים בתנ״ך ובכלל. כי המספד של יאשיהו הוא מספד שהוא ממשיך איתנו עד היום. כי אני אסתכל אם אני רואה את זה פה. אז אצל יאשיהו כתוב ככה. וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יאשיהו, ויקונן ירמיהו על יאשיהו, ויאמרו כל השרים והשרות בקינותיהם על יאשיהו עד היום, ויתנום לחוק על ישראל, ואינם כתובים על הקינות. זאת אומרת, עד היום אנחנו אומרים קינות על יאשיהו, המוות של יאשיהו. 2500 שנה אנחנו מקוננים על יאשיהו, אז אומרים שזה פרק ג' באיכה, או שזה פרק ב', זה תלוי מה אומרים, אבל יש קינות על יאשיהו, ומי שמכיר גם הקינות של אשכנזים, אז יש גם באמת קינה על יאשיהו בפני עצמו, שהיא מאוחרת יותר. ובמספד של אחאב, אז נאמר, ותעבור הרינה במחנה. כי כשאחאב נהרג, אז כולם היו פטורים איש לביתו, כי ידעו שרק המלך יהרג והעם יישאר בחיים. אז כשאחאב נהרג, אז הלכו הביתה. אז ותעבור הרינה במחנה, אז סמכו. זאת אומרת, יוצא שכאן סמכו, ופה היו עצובים מאוד, עד היום, אז זה בעצם שני מספדים מאוד שונים, אז כשהפסוק מחבר אותם, זה אומר ששני דברים מאוד קיצוניים התחברו פה, בסיפור הזה. המספד בירושלים אומר שאנחנו מתחילים לחבר פה שני צדדים מאוד רחוקים אחד מהשני. באמת אחאב ויאשיהו, באמת שתי דמויות מאוד מאוד רחוקות. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על היחס לעבודה זרה, אז אחאב ויאשיהו הם פחות או יותר שתי קיצוניויות. האם השמחה אצל אחאב על מותו על שניצלו? גם הגמרא שאומרת בעבוד רשעים רינה על הפסוק הזה, לכאורה לא מתכוונת שסמכו בזה טכנית ישירות בזה שאחאב מת והוא היה רשע, כי עם ישראל היה באותו מקום כמוהו, והוא לא היה, הם לא ניסו להיפטר מאחאב, וגם לא ניסו להיפטר מהבנים שלו אחריו. אני חושב שהכוונה הפשוטה זה שהשמחה הייתה על זה שהם פטורים איש לארצו ולעירו, שזה מה שכתוב בפסוקים שם. אבל התוצאה היא שבעבוד רשעים רינה. זאת אומרת, הגמרא אומרת לך, שים לב שבעבוד רשעים רינה. בסוף שמחים, בסוף יוצא ששמחים, גם אם זה לא על זה. עכשיו, אז אז אחאב, הוא לקח את העבודה זרה והכניס אותה לממלכת ישראל, בכוח. זאת אומרת, הוא לקח, הפך את ממלכת ישראל לממלכה עובדת עבודה זרה, מה שהיא לא הייתה עד אז, היא הייתה עובדת לעגלים. הוא צד אחד. יאשיהו הוא מי שעקר את זה. עכשיו, יאשיהו הוא לא סתם מי שעקר עבודה זרה. הוא נאמר, כשירובעם בן נבט בנה את העגל בבתי בבדן, ועלה שם על המזבח להקטיר, אז בא הנביא מיהודה, והתנבא שעוד יבוא מישהו בן לבית דוד, יאשיהו שמו, ויזבח עליך עצמות אדם. זאת אומרת, התהליך שממלכת ישראל התחילה אצל ירובעם בן נבט כבר, של העבודה זרה כבר של ירובעם בן נבט, זה תהליך שמראש אמרו שיאשיהו זה שיסגור אותו. אחאב הוא שיא התהליך אצל ממלכת ישראל. זאת אומרת, הנקודה הכי נמוכה היא אחאב, והנקודה לכאורה הכי גבוהה היא יאשיהו. עכשיו, מצד שני, שניהם מתו בצורה מאוד דומה. אז זה גם ציינו פעם שעברה, ויקרא רבה, שדבר על הפסוקים בקהלת, כן, הכל כאשר לכל, אז כתוב שם, זה כמו זה, זה כמו זה, הכל לזובח כאשר איננו זובח. אומר המדרש, לזובח זה יאשיהו, שנאמר וירם יאשיהו לבני העם, צאן, כבשים ובני זית, ולאשר איננו זובח זה אחאב שביטל קורבנות. הדאוד הכתיב, ויזבח לו אחאב צאן ובקר לרוב, שיושפט בא אליו, זבח, לא זבח ולא קורבנות. זמת בחיצים וזמת בחיצים. היינו דכתיל לזבח ולאשר איננו זבח. זאת אומרת, הכל כאשר על הכל, שניהם מתו בצורה מאוד דומה. עכשיו, זה לא סתם שזמת בחיצים וזמת בחיצים. אני אקריא שנייה איך נכתב בדברי הימים על סיפור של יושיהו, ואיך נכתב הסיפור של אחר. תראו כמה זה דומה. בשביל יושיהו כתוב, ולא הסב יושיהו פניו ממנו, מפרעה נכו, כי להילחם בו התחפש, חיפש להילחם בו, ולא שמע על דברי נכו מפי אלוהים, ויבוא להילחם בבקעת מגידו. פה כתוב המילים בבקעת מגידו, זה המקום היחיד בתנ"ך לכאורה שזה כתוב. ויורו היורים למלך יושיהו, ויאמר המלך לעבדיו, העבירוני כי החלתי מאוד, ויעבירו עבדיו מן המרכבה, וירכיבו על רכב המשנה אשר לו, ויוליכו ירושלים, וימות ויקבר בקברות אבותיו. וכל יהודה וירושלים מתאבלים על יושיהו, שזה הפסוקים שקראנו קודם. אחאב נאמר אצלו, ואיש משך בקשת לתומו, ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון. ויאמר לרכבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה כי החלתי. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מועמד במרכבה נוכח הרם, וימות בערב, ויצק דם המכה על חקר הרכב. שבשני המקרים יורים בהם בחיצים. שני המלכים היחידים שלכאורה שנהרגו במחיצים. חוץ מסליחה, יש את יורם גם, בן של אחאב. ובשניהם הם נהרגים כשהם על הרכב, גם יורם. נהרגים כשהם על המרכבה, תוך כדי מלחמה, ושניהם לא חוזרים ברכב המלך. זאת אומרת, את יושיהו מעבירים לרכב המשנה שלו, ואחאב נהרג ברכב שאול, כי הוא היה מחופש לחייל רגיל. שניהם לוקח זמן עד שהם מתים, ואז הם מתים, שניהם אומרים גם את אותם מילים. יושיהו אומר, העבירוני כי החלתי מאוד, ואחאב אומר, הפוך ידך והוציאני מן המחנה כי החלתי. אז אנחנו רואים שהסיפור שלהם מאוד דומה. עכשיו, איפה הם נהרגים ובאיזה מקרה? אחאב נלחם עם ארם ברמות גלעד. אחאב ורמות גלעד זה שני הפכים. כי אחאב הלך אל עמק ישראל, הוא הראשון, הוא המלך הראשון שירד לעמק ישראל, עשה שם חצי עיר בירה כזאת, ישראל, והירידה אל העמק היא אמירה מאוד ברורה. העמק זה המקום הנמוך, זה המקום החומרי, ואחאב יורד לשם, זה העיקר מבחינתו. אם אחאב הולך להילחם ברמות גלעד, שזה הרמה, זה המקום הגבוה, זה אומר שהוא מחפש משהו יותר מזה. אומרים הרם, כשנלחמים באחאב, אלוהי הרים אלוהיהם, ולא אלוהי עמקים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא כמו אחאב, הוא אלוהי הרים, ולכן בהרים הם מנצחים, בעמק לא. אז במלחמה ההיא, אומר הנביא לאחאב, כיוון שהרם אמרו אלוהי הרים אלוהיהם, ולא אלוהי עמקים, ולכן הם באו להילחם איתו בעמק, אתה תנצח אותם. אחאב מנצח אותם, ומשאיר את בן הדד חי, ומעלה אותו למרכבה, ועושה איתו שלום. אומר לו הנביא, כיוון, בן הנביאים, כיוון שאלת אותו והצלת אותו, הייתה נפשך תחת נפשו, ועמך תחת עמו. זאת אומרת, אתה, כיוון שהצלת אותו, אז אתה תמות, כיוון שאת העם שלו כן הרגת, העם שלך ינצל. שזה מה שקורה במלחמה ברמות גלעד. זאת אומרת, המלחמה ברמות גלעד היא מול המלחמה ההיא, ולכן הוא נהרג דווקא ברמות גלעד, כי אלוהי הרים אלוהיהם, ולא אלוהי עמקים. אז בעמק תנצח את השירות של אלוהי עמקים גם כן, הקדוש ברוך הוא, אבל בהר אתה טיפול, בגלל שאתה לא יודע לסדר את זה. זאת אומרת, אחאב הלך להשתלט על ההר. ההר זה המקום הרוחני, העמק זה המקום הגשמי. אחאב אמר, אני לוקח את המקום הגשמי, זה העיר בירה, זה הבסיס, ומשם אני רוצה לשלוט גם במקום הרוחני. זה הדבר הנוראי אצל אחאב. לכן אחאב מכניס עבודה זרה לעם ישראל. זאת אומרת, המקום הרוחני נועד רק לשרת את המקום הגשמי. למה צריך דת? כדי להחזיק את העם עם איזה רעיון לאומי, אבל זה המטרה של דת, לכן לא צריך להזיז את הקדוש ברוך הוא הצידה, כי הוא יש לו יותר מדי דרישות, אני אקח איזה עבודה זרה שתתאים לנו. אז לכן ברגע שאחאב עולה להר, שם מגיע חץ, דוקר אותו, והוא מגלה את הפנימיות שלו, ויצק דם המכה אל חיק הרכב, והוא נהרג שם. יושיהו הפוך. יושיהו הוא כל כך גבוה, הוא נמצא בערים, הוא נמצא בבית המקדש. מה הוא מחפש בעמק ישראל? הרי פרעה נכו הולך דרך בקעת מגידו, זה עמק ישראל, של אחאב. מה יושיהו הולך לשם לעצור אותו? איזה היגיון יש בזה? פרעה לא הלך לתקוף את יושיהו, הוא הלך לתקוף את בבל בכלל. הוא הלך ללחם עם בבל, ויושיהו הולך ועוצר אותו. בשביל מה? זאת אומרת שיושיהו, כן, הגמרא לומדת שיושיהו אמר, כיוון שאנחנו כל כך צדיקים, כתוב, וחרב לא תעבור בארצכם, אפילו חרב של שלום לא תעבור בארצכם, ולכן הוא הלך לעצור את פרעה נכו. איזה מין רעיון זה? זאת אומרת, יושיהו אמר, אנחנו, יש סיכוי שאנחנו כל כך צדיקים שנוכל לעצור אותו, אם לא כבר הולכים לגלות ככה או ככה, אז זה לא משנה. הוא הלך לעצור אותו. זאת אומרת, יושיהו אמר, אני כל כך שולט בהר, שאני יכול לשלוט גם בעמק. מין סוג של משיח כזה, זאת אומרת, אנחנו יכולים כבר לשלוט בעמק ישראל, וממילא פרעה לא יכול לעבור פה, זה לא סתם פרעה. פרעה זה מצרים, מצרים זה השיא של החומריות, זה העמק הכי עמק עם הנהרות, עם ה... ופרעה הולך לשם, כן? פרעה זה הצד של הרגליים, לכן הוא נכה, יש כאן הרבה עניין של ה... של ה... של הצד החומרי הנמוך, ויושיהו אומר, אנחנו כבר מחזיקים את הצד החומרי הנמוך. יורים בו את החיצים ומראים לו שהפנים שלו לא שם. כן, לכן גם שני עמיקים הם על המרכבה, זאת אומרת, זה מה שהם רוכבים עליו, זה, זה האם הקודש רוכב על החול, או החול רוכב על הקודש, בשני המקרים, מרכבת המלך הזאת כבר לא יכולה להמשיך לשאת אותם, והם נהרגים. עכשיו, המספד על, על, על יושיהו הוא מספד ברור. עד היום אנחנו סופדים על יושיהו, כי המספד על יושיהו הוא הרבה יותר מאשר המספד על בן אדם. זה מספד על האמירה שאנחנו לא הצלחנו, שהקודש לא הצליח להכיל את החול. הקודש לא הצליח להיות מספיק חזק כדי להכיל את החול, וזה מה שקרה בדורו של יושיהו. חזל אומרים שדורו של יושיהו, הוא החזיר את כל העם בתשובה, אבל הם לא חזרו בתשובה באמת. הם המשיכו לעבוד עבודה זרה בסתר. זאת אומרת, הצד של החול נשאר פרוץ לגמרי ומנותק מהקודש. ולכן יושיהו לא יכול להשתלט על החול. הוא חושב שהוא השתלט על החול, הוא לא השתלט על החול באמת. ועל זה אנחנו סופדים ומקוננים עד היום. זאת אומרת, אנחנו לא מקוננים עד היום על זה שנהרג מלך מבית דוד. כל מלכי בית דוד נהרגו, או מתו, ואם אולי נהרג שם, היה מת אחר כך. הוא לא היה חי עד היום. אנחנו מקוננים עד היום על, על הכישלון שממילא כבר הביא אותנו לגלות. ועל אחאב, אף אחד לא מקונן. תעבור, כבר אז ותעבור הרינה במחנה. כי להשתחרר ממלך כזה, זה רק ליותר שקט, פחות צרות. כל הזמן היה צריך שם צרות כדי להחזיר אותם בתשובה. אז אף אחד לא בוחר את זה. אומר לך הפסוק שביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד עד הדרימון לבקעת מגידון. המספדים התחברו. יגיע השלב שאנחנו נבין שאחאב צודק ויושיהו צודק וצריך לחבר אותם. והמספד יהיה כפול על שניהם. זאת אומרת שזה, כאן יש חיבור בין ה, ה, מה שראינו בגמרא, בין האם המספד הוא הנושך בן יוסף, או האם המספד הוא על היצר הרע. כשמתחילה המדרגה של בית דוד, בית דוד אומרים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים את היצר הרע. זאת אומרת, עד היום הלכנו בשיטה של, של משיח בן יוסף. משיח בן יוסף אומר, תנתק את היצר הרע, כמו שאנחנו עושים היום, את היצר הרע תכפה, בטל רצונך מפני רצונו, ותיקח את רצון השם. יש חוכמה, יש מה נכון, ואת הרצון שלך תבטל. כשמשיח בן יוסף נהרג, מבינים שצריך את המדרגה הבאה, שאנחנו חייבים להשתלט גם על היצר הרע. כשהצדיקים רואים שהיצר הרע הוא הר גדול, אומרים איך לא כבשנו אותו. איך כבשנו אותו? זאת אומרת, איך אנחנו עצרנו אותו? אנחנו צריכים את זה. והרשעים אומרים, אבל אם הוא חוץ שערה, אנחנו אפילו לא הצלחנו להשתלט עליו. זאת אומרת, אנחנו חייבים לחבר את שני הצדדים. וכשהיצר הרע נשחט, אנחנו בבעיה, כי אתה לא יכול לבטל את היצר הרע. לכן, הגמרא לא נכנסה עד הסוף לשאלה, למה סופדים על זה שהיצר הרע נהרג. אבל זה הריגת היצר הרע. זאת אומרת, הריגת היצר הרע בימי משיח בן יוסף אומרת, שאנחנו לא הצלחנו לחבר את היצר הרע לסיפור. אנחנו יכולים להרוג אותו, כי האמת ברורה, ואנחנו לא יכולים לחבר אותו. ועל זה סופדים, כי משיח בן דוד כן אמור לחבר אותו. אז הפסוקים אומרים, אני שופכים על בית דוד רוח חן ותחנונים, וכבר מתחילה המדרגה של בית דוד להתבטא, והמדרגה הזאת חייבת לבוא מלמעלה, לכן צריך רוח חן ותחנונים, הביטו אליי את אשר דקרו, גם עם ישראל דקר, גם בית דוד בעצמם דקרו את היצר הרע. הם ביטלו אותו. אנחנו מבטלים את היצר הרע. אז הביטול הזה בעצמו הוא זה שמביא להריגת משיח בן יוסף. כי העולם לא מוכן לוותר על היצר הרע. הוא לא מוכן לוותר על הרצון האנושי שלו. ולכן הוא לא מוכן לכופף את עצמו לרצון השם. אז הביטו אליי את אשר דקרו, אנחנו דקרנו את היצר הרע, האומות דקרו את משיח בן יוסף. וספדו עליו כמספד על היחיד, ואמר עליו כאמר על הבכור. מצד המספד, מצד הצד המחשבתי, אומרים בעצם זה היחיד. אין לנו פתרון אחר, אין לנו משהו אחר. אם נצליח לאחד את רצון השם ורצון האדם, אז יש רק את רצון האדם בעצם. זאת אומרת, מבחינתנו יש רק רצון אחד, שהוא יהיה מחובר לרצון השם לגמרי. זה אותו רצון, אז זה מספד על היחיד. והמרירות היא כאמר על הבכור. מבחינת הרגש, אנחנו לא מצליחים להחזיק את זה כשני דברים זהים, אבל עדיין אנחנו מתחילים להבין שזה הבכור, זה הראשון. קודם כל אנחנו פוגשים את הרצון האנושי, ודרכו אנחנו פוגשים את הרצון האלוקי. אז הוא חייב להיות חזק, הוא צריך להיות, אנחנו לא יכולים לוותר עליו. אותו דבר, אנחנו מתייחסים למשיח בן יוסף. כמספד על היחיד. בעצם אין לנו מדרגה אחרת, אנחנו לא מכירים מדרגה אחרת. אנחנו לא יודעים לעשות משיח בן דוד בשלב הזה. ואמר עליו, כי אמר עליו בחור, כי אנחנו מבינים שכן יהיה משהו בהמשך, מבחינת המרירות לפחות הוא עדיין בחור. משיח בן יוסף קודם למשיח בן דוד. לכן ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, כמספד עד הדרימון לבקעת מגידון. זה יהיה השילוב. שילוב בין יושיהו לאחיו, שזה הנקודה שאם יושיהו היה מצליח, ואחיו היה מצליח, זה מה שהיינו מגיעים אליו. לחיבור של קודש וחול מלאים, אחיו מתחיל מלמטה למעלה, יושיהו מתחיל מלמעלה למטה, ושניהם צריכים להתחבר לגמרי, זאת אומרת, הרצון האנושי במלואו, כמו אצל אחיו, הרצון האלוקי במלואו, כמו אצל יושיהו, ואת שניהם צריך לחבר ביחד, אז יש לך מספד עד הדרימון לבקעת מגידון. פסוק י' ב', וספדה הארץ משפחות משפחות לבד. משפחת בית דוד לבד ונשם לבד, משפחת בית נתן לבד ונשם לבד, משפחת בית הלוי לבד ונשם לבד, משפחת השמעי לבד ונשם לבד, כל המשפחות הנשארות משפחות משפחות לבד ונשם לבד. מה זה הסיפור הזה? אנחנו עדיין נמצאים בשלב שלפני משיח בן דוד, אנחנו נמצאים בשלב שיש מספד, יש שבירה, ועוד לא קמה המדרגה הבאה. קצת להבדיל, כמו שקורה לארבע מלכויות, ארבע מלכויות קודם כל נשברות, ורק אז מלכות המלך המשיח יכולה לבוא. זה לא יכול להחליף אחד את השני, כי זה מדרגה שהיא לא, זה לא בצורה הדרגתית עובר מהנקודה הזו לנקודה הזו. אז המספד הוא עניין מאוד חשוב כדי לבנות את המדרגה הבאה. אז קודם כל, בשלב הזה סופדים משפחות משפחות לבד. יש לנו כמה צורות חשיבה בעם ישראל, והן כרגע עוד לא מאוחדות. לכן כל משפחה סופדת לבד. ומעבר לזה נשאם לבד, כי היצר הרע עדיין כאן, מבחינת הרצון, הוא עוד לא מחובר ליצר הטוב, ויש גם מי ששמעתי שאמר שנשאם לבד, כי גם לאנשים יש את הצורת חשיבה שלהם, אז לכל משפחה יש גם צורת חשיבה שונה בין הגברים לאנשים. אז מה זה ארבע המשפחות האלה? יש לנו בית דוד, נתן, נתן אנחנו יודעים שזה הנביא של דוד, בית לוי זה הצד של הקדושה, הלוויים, הכהנים, והשמעי, משפחה שאנחנו לא מכירים באופן פשוט, זה אלה ששומעים. שאין לשים לב, יש כאן התאמה. נתן זה הנביא שאומר מה צריך לעשות, שמעי זה אלה ששומעים מה צריך לעשות מהנביא. בית דוד זה אלה שמרגישים מבפנים מה צריך לעשות, ובית לוי זה אלה שמביאים את הקדושה לידי ביטוי, שזה גם כן הרגשה פנימית, זאת אומרת, יש כאן צד של שמיעה, ויש כאן צד של תחושה. הצד של התחושה שייך יותר לבית דוד, הצד של השמיעה שייך יותר לבית יוסף. אז יש כאן בעצם משפחות שצריכות להשתלב. האם זה שמי בן גירה? יש מי שמעשה שמי בן גירה, יש מי שמעשה שזה שמעה אחי דוד, יש כל מיני רעיונות מי זה, השמי. אבל אני לוקח כאן בינתיים את השם שלו פשוט בתור האמירה. זאת אומרת, יש לנו צורת עבודה של, 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 של המלוכה, שזה בית דוד, זה מה שבא מבפנים, ונתן זה מה שבא מלמעלה, מבחוץ, מלמעלה למטה. ויש לנו את הצד של הקדושה, שזה בית לוי, זה מה שבא מבפנים, והשמי זה מה שבא מבחוץ. בכל צד יש לנו את כל הצדדים, וכל המשפחות הנשארות, משפחות משפחות לבד, ונשארים לבד, כי ברגע שאנחנו מחולקים ככה, והקדושה מחולקת והמלוכה מחולקת, אז ממילא הכל מתחלק. זאת אומרת, יש כבר הרבה מאוד שיטות, וכדי לאחד את כולם, אנחנו צריכים לאחד את כל הצדדים, וזה יקרה בפרקים הבאים. עכשיו נעבור לפרק הבא. פרק י' ג' ביום ההוא, שוב, ביום ההוא אנחנו עדיין נמצאים לפני היום השמיני של הבריאה, אנחנו עדיין נמצאים לפני פרק י' ד' שבו יהיה יום חדש. מה הדגש על הפרדה? זה שאנחנו עוד לא איחדנו. במדרגה של משיח בן דוד אנחנו מאחדים, רצון אנושי ורצון אלוקי, קודש וחול, יצר טוב ויצרה, הכל צריך, הגברים ונשים, קודם כל מצד הגמרא אומרת יצרה. זאת אומרת, צריך להפריד, בגלל שהיצר הרע עדיין שולט. בדרך כלל לא כותבים לך שהמספד היה נפרד גברים ונשים, כי כאילו זה ברור. אבל פה, שיש לך כבר רב האמינה להגיד שהיצר הרע נשחט, כי זה מה שהגמרא אומרת, בעוד פשוט היצר הרע נשחט, אומר לו, עדיין, זה שהיצר הרע נשחט זה לא אומר שהוא איננו. זה אומר שאנחנו עוד לא הצלחנו להשתלט עליו, הוא עוד לא נכנס לתוך הקדושה. ולכן צריך להפריד, צריך גברים ונשים לבד. זו הצורה הפשוטה ביותר להסביר את זה. האם זה טוב שהיצר הרע קיים? בוודאי. בוודאי, אנחנו צריכים לעבוד את השם בכל לבבך, בשני יצריך, היצר טוב ויצר רע. היצר הרע, אנחנו קוראים לו רע, בגלל שהוא לא, הוא לא מחובר אצלנו. תמיד יהיה יצר הרע, בוודאי. מה, לא. יש צד שלא עתיד לבוא, אין יצר הרע. אבל המשמעות של אין היצר הרע זה שהוא נכנס לתוך היצר הטוב, לא שהוא נמחק. זאת אומרת, יש גם שלב שאין עולם חומרי, אבל זה לא השלב שאנחנו מדברים עליו עכשיו. עכשיו אנחנו עדיין מדברים בתוך העולם הזה, אבל יש כבר שלב שבו הרצון האנושי כל כך מחובר לרצון השם, שאין יצר הרע. זאת אומרת, הוא לא רע, הוא מחובר, אבל זה לא שמחקנו אותו, לא שרפנו אותו. היום אנחנו מוחקים אותו, היום אנחנו אומרים, צריך לכפות את היצר הרע, זה מדרגת משיח בן יוסף. אנחנו נכפה את היצר הרע ולא נשתמש בו. זה ההבדל בין יוסף לבין יהודה בסיפור שם. שיוסף הוא היוסף הצדיק, הוא כופה את יצרו. ויהודה הוא הולך עם יצרו, כי הקדוש ברוך הוא עובד איתו דרך זה. זאת אומרת, כשיהודה מרגיש שזה מה שנכון, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הוא הולך עם זה. האם יש שלב של ערבוב של גברים ונשים? באופן פשוט, לפי זה יכול להיות שכן. לפי הגמרא אולי לא, אבל בכל אופן זה כבר רמה של עולם אחר. ברמה של העולם הזה, אז לא. אז זה לא מה שקורה. מה יהיה לעתיד לבוא, אז אנחנו נצטרך להבין. כי הגמרא כן אומרת שכבר אין יצר רע שולט בהם. השאלה מה הכוונה שאין יצר רע שולט בהם. ביום ההוא, יהיה מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה. אז אמרנו שביום ההוא, כל השלבים האלה, הכוונה בעולם הזה עדיין ועוד לא בעולם הבא. זאת אומרת, המקור נפתח הזה הוא לא מה שיהיה לעתיד לבוא, הוא מה שעוד יהיה בעולם הזה. לעתיד לבוא מה יהיה? לעתיד לבוא אנחנו נראה בפרק י' שיהיה מים חיים יוצאים מהמקדש, חצי המלאים הקדמוני וחצי המלאים האחרון. יש לרפא לגמרי את הכל. כאן אנחנו נמצאים בשלב קודם לזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לבית דוד כבר את המדרגה שלהם. זאת אומרת, אם נסתכל על הפרק הזה לעומת הפרק הבא, אני אצייר פחות או יותר לפי איך שאומרים בחסידות וכו', על איך זה, על השלבים של זה, אז בפרק שלנו אנחנו מדברים על המצב שבו בית דוד כבר מגיעים לייחוד השלם. זאת אומרת, מבחינת בית דוד, מבחינת עם ישראל, כבר יש ייחוד שלם. בפרק שלנו אנחנו כבר לא כל כך מדברים על עם ישראל, אנחנו מדברים על הגויים כבר. עם ישראל כבר הגיע למצב של ייחוד רצון לגמרי, אבל המקור, שזה מקור נפתח מהקדוש ברוך הוא, יש כאן טהרה, שהיא לא ברמה שאנחנו יודעים לעשות. אנחנו יודעים לספוד על על משיח בן יוסף. אבל אנחנו את המדרגה הזאת כבר הקדוש ברוך הוא עושה. זה מה שנאמר ונתתי להם לב חדש ורוח חדשה אתם בקרבם. שזה דברים שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא משלים את הנקודה הזו. זה לא בידיים שלנו. אז יש כאן מקור נפתח לבית דוד וליושבי ירושלים לחטאת ולנידה. יש כאן תיקון. כן, נידה באופן פשוט הכוונה, או מי נידה, שזה מי פרה אדומה, שמתאר את המוות עצמו. או שחטא ונידה זה שתי צורות, חטא זה החטאה, משון להחטיא, זה משהו שאתה עשית לא נכון, לא הבנת מה המקום של הדבר הזה, ונידה זה דבר שהוא נע ונד, הוא חוזר, זאת אומרת יש לו מקומות שהוא נכון, ויש מקומות שהוא לא נכון, תלוי איפה. אז שני הדברים האלה צריך לסדר אותם, זאת אומרת את המקומות שבהם הרצון האנושי מחטיא את המטרה, המקור הזה מחזיר אותנו למקום, ואת המקומות שבהם הוא לוקח משהו שהוא לפעמים נכון, לפעמים לא נכון, והופך אותו לתמיד, הוא מסדר מתי כן ומתי לא. אז כאן, עם ישראל כבר מסודר. בית דוד כבר משלימי, יש משיח בן דוד, ועם ישראל כבר נמצא במצב השלם של איחוד, יצר טוב ויצרה, של איחוד. הגויים לא בהכרח נמצאים שם עדיין, כי הגויים, או שהם יקבלו, חלק יקבלו שזה מה שכבר קראנו, שיחזיקו 10 אנשים מכל השונות הגויים בכנף איש יהודי וכו', או שיבואו עמים רבים אל הר בית השם, וחלק מהגויים לא יקבלו. כי הם אומרים שהם נלחמים עד הסוף, הרצון האנושי נלחם עד הסוף. בעם ישראל אין דבר כזה, עם ישראל הוא אידיאליסט גם כשהוא הולך על הרצון האנושי. גם כשהשמאל אצלנו הולך על חופש מוחלט, ונגד הדת ושלא יכפו אותו, הוא עושה את זה מאידיאליזם. ולכן ממלכת ישראל, כמו שראינו, לא נכנע כשאליהו הנביא עצר לה את השמיים. אידיאליסטי, נינווה, נכנע תוך רגע, ברגע שיונה רק אמר איזה מילה, היא כבר נכנע. כי זה לא אותו דבר. אצל הגויים, הם חושבים על עצמם לאורך כל הדרך. ועם ישראל לא. ולכן עם ישראל, כשהאמת יהיה ברורה לו, וכשהרצון האנושי מחובר לרצון השם, הוא שם לגמרי. לא יישארו רשעים. ואצל הגויים זה לא ככה, אצל הגויים יהיו חלק, כמו שנראה בפרק י' ד', שיעבדו את השם לעתיד לבוא מיראה רק, לא מאהבה. הם הולכים בגוג ומגוג להילחם על הנקודה הזו, כמו שנלחמו במגדל בבל. הם לא מוכנים לקבל את הקדוש ברוך הוא, גם אם ברור שזה הוא, וגם אם אפשר לאחד את הרצונות. אז כאן אנחנו נראים על מקור נפתח רק לבית דוד יושבי ירושלים. עכשיו, מכאן אנחנו מתחילים להסתכל על, על הגוי. מה קורה אצל הגוי? והיה ביום ההוא נאום אדוני צבאות. אחרית את שמות העצבים מן הארץ, ולא ייזכרו עוד, וגם את הנביאים ואת רוח התומה אוויר מן הארץ. שוב, יש כאן כרגיל קודים, כרגיל בפרקים האלה של זכריה. יש לנו כאן את שמות העצבים, הנביאים ורוח התומה. פגשנו אותם כבר. שמות העצבים זה עבודה זרה. זה הצורת חשיבה הראשונה שהייתה לעולם, על האלוקות. מה זה צורת חשיבה? כשהעולם חיפש לא ללכת על רצון השם, הוא היה צריך צורת חשיבה שתחליף את זה. כדי לספר לעצמו סיפור אחר. אז הדבר הראשון שהוא סיפר לעצמו זה את העצבים. יש עבודה זרה. זה מה שראינו בתחילת הפרק הקודם, סף רעל לכל העמים. זה היה השלב ההוא. השלב השני זה הנצרות והאסלאם, שהוא שלב מאוד עקרוני, שזה מה שפגשנו באבן מאמצה בפרק הקודם, שהם לוקחים את האבן ושמים אותם על הכתפיים שלהם, שמלכות האבן זה הם. זה הנביאים. מוחמד, וככה יגידו בסוף הפרק, אומרים ככה, המלבים, האברבנל, יש לנו את מוחמד ויש לנו את אימח שמו וזכרו, שהם, יש להם את הנבואות שלהם. הם מציגים כאילו הם נביאים, והם מובילים אחריהם אנשים. כאילו הם כבר פונים אל הקדוש ברוך הוא, אבל הם הנביאים שלו, והם לוקחים אחריהם את העולם. והשלב השלישי זה רוח התומה. זה השלב שבו אומרים אין אלוקים, אין אמת, שזה השלב שבו אנחנו נמצאים היום. שזה השלב שראינו גם כן בפרק הקודם, שעוד יגיע. של עקי כל סוס בתימהון ורוחבו בשיגעון. שלושת השלבים האלה יעברו מן הארץ, אבל אפשר לראות שהם לא עוברים באותה רמה. שמות העצבים עוברים לגמרי, נחרטים לגמרי מן הארץ, ולא ייזכרו עוד. אין יותר, עבודה זרה, כיוון שהגיע משיח בן יוסף, כיוון שבתהליך ארוך שהעולם עבר, ברור שעבודה זרה היא לא נכונה, אז זה לא ייזכר אפילו. הנביאים ורוח התומה, זה נקודות שהעולם לקח שהם לא, שכל לקחו איזה ניצוץ של אמת ובנו עליו, ולכן זה יעבור מן הארץ, אבל זה לא ייזכר עוד. עכשיו, כל זה עובר רק אז, רק כשמגיע משיח בן דוד, רק אז עובר גם שמות העצבים. לכן כתוב שמות העצבים ולא עצבים. כי האמת היא שהתרבות המערבית היום, נגיד, שבנויה על ראש שהיא רוח התומה, היא בנויה על הנביאים, היא בנויה על הנצרות והאסלאם, היא לא התנתקה מהם באמת. זה נמצא שם בפנים, הרבה מאוד מהעקרונות של הנצרות נמצאים בתוך התרבות המערבית, והנצרות עצמה לא התנתקה באמת מהעבודת אלילים, גם לא האסלאם. שמות העצבים, זה לא העצבים עצמה, אבל שמות העצבים נמצאים להם שם בפנים. אז רק שכל זה עובר מן הארץ, גם אז רק שמות העצבים יעברו מן הארץ. וכל זה עובר מן הארץ, כי אנחנו מגיעים למצב שבו ברור מה האמת, וברור איפה נכון להיות, ועכשיו רק העמים צריכים לבחור אם הם מתחברים לאמת הזאת או לא. אבל האמת ברורה, שזה היה התהליך שמשיח בן יוסף התחיל אותו. והיה כי ינווה איש עוד. כן? עכשיו יש לנו עמים שהולכים לא להסכים עם הקדוש ברוך הוא. זה גוג ומגוג. זאת אומרת, הם יודעים מה האמת, והם הולכים להילחם בו, אנחנו פוגשים את זה מאוד חזק בדור הפלגה, שזה מה שהם עושים, דור הפלגה ברור להם מה האמת, לרגע היה מבול, אבל הם נלחמים בקדוש ברוך הוא. הם יבונים מגדר, ראשו בשמיים, אומרים לקדוש ברוך הוא, אתה לא תוכל לכפות עלינו שום דבר, אנחנו נלחם בך עד הסוף, לכן למלך שלהם קוראים נמרוד, אנחנו הולכים למרוד. אז הדבר הזה חוזר על עצמו בגוג ומגוג. גוג ומגוג זה המשך של אותו עניין, וזה המלאק, מה שהמלאק עושה לאורך כל הדרך. לכן גוג ומגוג זה עניין של המלאק, זה קשור למלאק. אז גוג ומגוג זה הנקודה שבה העמים לא מוכנים לקבל את מלכות הקדוש ברוך הוא, למרות שהם יודעים שזה האמת, הם הולכים להילחם חזיתית. יותר נוח להם להילחם כשקם איזה נביא ומוביל אותם עם איזה אידיאולוגיה חדשה, הוא נותן איזה רעיון חדש. אז היה כי ינווה איש עוד, יבוא מישהו ויציג עכשיו ויגיד, אני קיבלתי נבואה, אני באמת הזה. ואמרו אליו, אבי ואמו יולדיו, לא תחיה כי שקר דיברת בשם אדוני. ודקרו אביו ואמו יולדיו וינבאו. זאת אומרת, קודם כל, אפילו אבא ואמא שלו יעצרו אותו. זה מה שכתוב כאן. יש כאן פעמיים כתוב שאבא ואמא שלו יעצרו אותו. פעם הראשונה זה שהאמת תהיה כל כך ברורה. היום הורים הם חסים על הילד שלהם, הם מוכנים להוות את האמת בשבילו. אבל אז האמת תהיה כל כך ברורה שזה פשוט לא שייך. זאת אומרת, זה שקר דיברת בשם השם, לא יכול להיות. אחרי משיח בן יוסף האמת ברורה לגמרי. לא יכול להיות שאף אחד לא יוכל לקבל רעיון כמו נצרות או אסלאם או משהו. זה יהיה ברור שזה לא נכון, ולכן אביו ואימו, שהעניין שלהם זה לשמור עליו ולהגן עליו וכו', הם יגידו לו, זה שקר, תעצור את זה עכשיו. ויותר מזה, אומרים המפרשים, שדקרו אביו ואימו יולדה וינבאו, זה בגלל שהרצון האנושי כבר יהיה מחובר לרצון השם, ולכן הם יותר יאהבו את השם אשר יאהבו אותו. זאת אומרת, אם הם לא שייכים לגוג ומגוג, אם הם לא כאלה שהולכים להילחם בקדוש ברוך הוא, אז אהבת השם אצלם יותר חזקה מהאהבת של הבן שלהם, ולכן דקרו אביו ואימו יולדה וינבאו. שוב כתוב דקרו, כמו אשר דקרו קודם, דקירה זה לא בהכרח הריגה, אבל הם יפגעו בו. זאת אומרת, הם ימנעו ממנו לעשות את זה, ולכן אם אלה לא יקום אף נביא. עכשיו, יכול להיות גם לא סתם אבי ואימו, יכול להיות שיש כאן איזה רמז גם לנצרות. יש לו אבא ויש לו אמא, ואבא ואמא שלו בעצמם, הם יעצרו אותו. הם לא ייתנו לזה להתפתח. והיה ביום ההוא, יבושו הנביאים, איש מחזיונו בהנבותו. עכשיו, קודם דיברנו על נביא, אם יקום נביא עוד, זאת אומרת, אם בגוג ומגוג עכשיו יקום איזה מישהו שינסה לבנות דעת חדשה, הוא לא יצליח. אף אחד לא יצליח, הוא לא יצליח לסוף מישהו שיאמין לו, כי זה כל כך ברור שזה לא נכון, וגם אנשים מוכנים להילחם על זה. אהבת השם מבחינת אלה שיקבלו אותו, מבחינת האמין שיקבלו אותו, היא דבר ראשון. ולכן לא יוכלו להקים דתות חדשות. אבל גם הנביאים שהיו כבר, הנצרות והאסלאם שכבר היו, אז יבושו הנביאים איש מחזיונו בהנבותו. זאת אומרת, הם כבר לא יוכלו להחזיק גם את מה שהיה. כל מה שהיה צריך להוריד אותו. ולא ילבשו אדרת שיער למען כחש. אז אדרת שיער הזאת יש הרבה דיונים במפרשים איפה היא הגיעה. למה שנביאים ילבשו אדרת שיער, ומי יודע מי לובש אדרת שיער, למה לא ללבוש אדרת שיער. אבל המילים אדרת שיער מופיעים פעם אחת בתנ"ך, חוץ מאשר פה, אצל עשיו, שהוא היה דמוני כולו כאדרת שיער. זאת אומרת, זה שולח אותנו ישר אל הנצרות. שהנצרות לובשת אדרת שיער בתור הנבואה שלה. ובשלב ההוא לא ילבשו עוד אדרת שיער, זאת אומרת, מלכות רביעית תיגמר לגמרי, שזה כתוב גם כן גם במדרשים, בעיקר על צדוק והמהר"ל, על מלכות, על גוג ומגוג, שיש לגוג ומגוג מלכות רביעית כבר לא מגיעה, לעתיד לבוא מלכות רביעית כבר לא מגיעה. הנצרות, אדום נגמרת לגמרי, ורק שאר העמים ממשיכים הלאה. אז לא יהיה יותר אדרת שיער, זאת אומרת, כל הנושא הזה של נצרות ואיסלאם לא יהיה בכלל, אנשים לא יחזיקו בזה יותר, שכל זה היה למען כחש, כל זה היה כדי לשקר ולשנות, אי אפשר להחזיק את זה יותר, ויבושו הנביאים יש מחזיונו בהנבותו, ולא יחזיקו יותר את האמירות האלה, וממילא, לא יהיה יותר בעיות בתחום הזה, לא בעיות חדשות, ולא בעיות ישנות של העמים שכבר היה. כל זה, כל השלבים האלה, זה כמובן מדבר על ביטול הנביאים. זה אמר שיש ביטול של שמות העצבים, הנביאים ורוח התומות. עכשיו, בעיקרון, הם לובשים אדרת שיער למען כחש, זאת אומרת, הם מנסים כל הזמן להצדיק את התאוות והרציחות שלהם במונחים אלוקיים. הרצחנות של אדום מולבשת בכל מיני טענות של נצרות או אסלאם. ובשלב הזה, כבר שהאמת כל כך ברורה, וגם האמת ברורה וגם הרצון כבר פונה לטוב, אז זה ברור שאף אחד כבר לא יקבל את זה. זאת אומרת, זה לא מכסה כבר על שום דבר, אז הם כבר מספרים גם לעצמם את האמת, שזה בעצם לא נכון מה שהם עושים. זאת אומרת, זה כבר ברור שזה לא נכון מה שהם עושים, רק השאלה אם הם רוצים להילחם בקדוש ברוך הוא או לא. ואמר, לא נביא אנוכי, איש עובד אדמה אנוכי, כי אדם יקנני מנעוריי. זה פסוקים מאוד קשים, כן, אומר כך, ואמר אליו מה המכות האלה בין ידיך, ואמר שרוקתי בעת מהאווי. פסוקים שמאוד קשה להבין מה הם מדברים בכלל, מה הדו שיח הזה, וגם למה הוא חשוב לנו בכלל. אז המילים פה מפנות אותנו באופן חד אל אדם הראשון. כן, איש עובד אדמה אנוכי, אדם הראשון הזה שקיבל את עבודת האדמה. כי אדם, זה האדם הראשון, כנעני מלשון קין, מנעוריי זה יצר לב האדם רע מנעוריו, שנאמר שם. אז הטענה פה זה שעשיו הוא הממשיך של קין. כן, הרי קין, יש את קין והבל, קין היה איש עובד אדמה, והבל היה רועה צאן. אז עבודת האדמה היא הנקודה של קין, ועשיו הוא איש שדה, הוא ממשיך את קין, ולכן הוא גם רוצח. וכאן הוא אומר, כאן הם יודו, הם באים ומודיעים, לא נביא אנוכי. זאת אומרת, כל התפיסה האידיאולוגית של העמים, שהובילה את מלכות רביעית, היא לא באמת נבואה. אז מה זה מלכות רביעית? היא שעובדת, אדמה אנוכי. אנחנו מחוברים לאדמה, אנשים של עולם הזה, של יצר הרע. וזה מה שמוביל אותנו, וזה מה שגורם לכל התירוצים וכל ההסברים שאספו מסביב. ולמה? כי אדם יקנני מנעוריי, מחטא אדם הראשון. אנחנו שייכים לקין, ויצר לב אדם גם מנעוריו. זאת אומרת, אז למה אנחנו עשינו את כל מה שעשינו? למה השתלטנו על כל העולם? למה רציחות? למה... יצר לב אדם רע מנעוריו, זה קין. זאת אומרת, זה יהיה מאוד ברור למה כל זה היה, זה היה טבעי. זה לא היה שום נבואה ושום דת, זה הכל רק כיסה על יצרים טבעיים של עובדי אדמה. ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך? עכשיו זה פסוק מאוד קשה. מה זה מה המכות האלה בין ידיך? הביטוי בין ידיך לא קיים יותר. מה זה בין ידיך? בחזה, בגב, איפה, מה נמצא בין הידיים? זאת אומרת, זה מילים שיש בתורה. אתה יכול להגיד מה המכות האלה בגב. למה בין ידיך? אמר אשר הוכיתי בית מאהבי. המדרשים לוקחים אותנו פה, המדרשים, התרגום, קצת רחוק. התרגום אומר ככה, ויאמר לה, מה מחתה האלן דעתנה עלנה? אומרים לה, מה המכות האלה שבאו עלינו, הלא בו עבדי ידך? הרי במעשה ידך. מה זה מה המכות האלה בין ידך? מה המכות האלה שאנחנו חטפנו, זה בא מהידיים שלך. ויאמר, אז מה הוא עונה? יאות לקנה בחובין דרחמנה. בצדק, קיבלנו מכות בחובות של הקדוש ברוך הוא. בעצם זה כאילו את המילים האלה סגורות בתוך עם ישראל. ואת עם ישראל אומר, אז למה קיבלנו מכות מעשיו? מהקדוש ברוך הוא. של הקדוש ברוך הוא. לאשר הוא קטי בית מהווי, זה כאילו לא התשובה שלו. אלא... ואמר אליו, מה המכות האלה בין ידיך? ואמר מי שקיבל את המכות אשר הוא קטי בית מהווי. המדרשים הולכים ככה פחות או יותר בכיוון הזה. מחילתא אומר, רבי נתן אומר לאוהביי ולשומרי מצוותיי, אלו ישראל שהם יושבים בארץ ישראל ונותנים נפשם על המצוות. מה לך יוצא להרג על שמלתי את בני? מה לך יוצא להישרף על שקראתי בתורה? מה לך יוצא להיצלב על שאכלתי המצה? מה לך לוקה מפרגל על שנטלתי את הלולב? ואומר, אשר הוקיתי בית מאהביי, מכות אלו גרמו לי לאהב לאבי שבשמיים. מדובר כאן על מסירות נפש. על זה מדובר שם. אז כן, וגם מדרש תהילים מביא את זה, ויקרא בה. זה המטרה פה. זאת אומרת, אז מה ההסבר כאן? אפשר להסביר את הפסוק הזה, כשיותר מסתדר עם הפסוק עצמו בפשט שלו, ששואלים את הנצרות והאסלאם, אם אתם רק עובדי אדמה, אתם אנשי אדמה, אז מה כל העולם חטף מכות? אנחנו עם ישראל במיוחד, וכל העולם חטף מכות מבין הידיים שלכם. כל מי שהיה בין הידיים שלכם, כל מי שהחזקתם, חטף מכות. אז על מה הרבצתם? זה לא אידיאולוגיה, זה היה רק יצר הרע. מה כל כך הרבצתם? הרגתם כל כך הרבה אנשים. ועל זה הם עונים, אשר הוקיתי בית מאהבי. זאת אומרת, עם ישראל הוקו כדי להעיב אותם לקדוש ברוך הוא. זה היה כאן צורך. והנצרות עצמה הוקתה בית מאהביה, זאת אומרת, המכות האלה עצמם הרגו אותם. וזה פגשנו, כמו שאפשר לזכור, שאנחנו פגשנו את זה בדניאל. שהמכה, מה שהקרן מדברת נגד עם ישראל, הקרן הקטנה בחיה הרביעית, מדברת נגד עם ישראל ופוגעת בהם ומצליחה, אז זה מביא לדין שמפיל את החיה כולה. זאת אומרת, את המכות בסוף שהקרן הזה, שהמלכות הרביעית נותנת לעם ישראל, היא מקבלת, וזה פוגע בה. ואותו דבר ראינו בצלם, שהפגישה של האבן עם הרגליים של הצלם, שאפשר להסביר גם שהצלם הוא זה שמכה את האבן, זה מרסק את הצלם. וככה אנחנו גם ראינו בשואה. זאת אומרת, ההתמוטטות של מלכות רביעית באה מזה שהיא פוגעת בעם ישראל. המכות האלה שהוקטי בית מאהבי, זאת אומרת, עם ישראל מאהיב את כולם לקדוש ברוך הוא, והמלכות הרביעית בעצמה מוקה במכות שהיא הקטה בין ידיה. היא הקטה כי היה צריך, היה צריך לקוד את עם ישראל, והיא בעצמה נופלת מזה. שזה גם מה שהקדוש ברוך הוא אומר כבר לאברהם, וגם את הגוי אשר יעבוד, הוא דן אנוכי. צריך שהם יקבלו מכות, ואת הגוי בעצמו צריך לדון, שזה חלק מהנושא של גוג ומגוג. ואז אומר, פסוק זין, חרב אורי על רועי ועל גבר אמיתי, נאום אדוני הצבאות, הח את הרועה ותפוצן העצון, והשיבותי ידיע לצוערים. כן, אז בשלב הזה חרב מתעוררת על רועי, הרועה שלי, ועל גבר אמיתי, מי ששם את עצמו כמוני, אז אני פשוט אקרא את המלבים כפשוטו, כי זה מסביר לגמרי, ויש את זה גם ברשי, והרד"ק מביא את זה, התנבא עוד כי בימים האלה תתעורר חרב על האיש שהוא אומר שהוא רואה של השם, רצונו לומר על נביא הישמעאלים והמאמינים בדתו, שהיה אומר שהשם שלחו להיות רואה העולם. מוחמד הוא רואי, הוא אומר שהשם שלח אותו להיות הרואה, ועל הגבר שהוא אומר שהוא עמיתו וחברו של השם והוא שווה אליו. כאן הוא לא אומר את השם של יימח שמו וזכרו בפירוש, כי הוא גר אצל הנוצרים, אבל הכוונה פה לנצרות. אך את הרואה ותפוצי נעצון, הישמעאלים המאמינים בו, ונגד גבר אמיתי אמר ושיוציא ידיע לצוערים עם הכהנים שאחריו המצערים עצמם לכבודו להיות פרושים כנודע. זאת אומרת שהעולם כולו נפוץ מהדתות האלה. ודברים דומים, אומר רשי, על עשיו שיפקד לטיב על צון גלותי, הרד"ק מרחיב את זה על מלכות הרשעה. זאת אומרת, די ברור שכאן הכוונה אל הנצרות והאסלאם, מגיע השלב שמתעוררת חרב על הרועי, המלכות הרביעית שרואה את כל העולם, וגבר אמיתי שמשווה את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, את זה צריך לעצור. הח את הרועה, הרועה מוכה והדתות מפסיקות להחזיק בעולם, ותפוצי נעצון, הצון מתפזר כמו שראינו כבר בפרקים הקודמים, והשיבותי ידיע לצוערים, הצוערים, פה מגיעה המילה צוער, צוער מלשון צעיר, זאת אומרת, הדור הבא של ההנהגה, הקדוש ברוך הוא שוב משיב עליו את ידו, גם הדור הבא של ההנהגה, שהוא כבר רוח אטומה, שהוא מחזיק כבר בזה שאין אמת, גם עליו תשוב יד השם, וגם הוא מתפרק, כך שכל העולם מאבד את היכולת שלו. אמיתי בציניות, או שיש מקום לומר שזה אמיתי כלפי אותו האיש, אני לא חושב שיש מקום להגיד שהוא באמת עמית של הקדוש ברוך הוא. זה המלבין די ברור שהוא אומר שהגבר שהוא אומר שהוא עמיתו וחברו של השם והוא שווה אליו. אני חושב שיש אפשרות להיות עמית של הקדוש ברוך הוא. פסוק ח' והיה בכל הארץ נאום אדוני, פי שניים יקרתו יגברו והשלישית יוותר בה. כן? כל הארץ וכל העולם פי שניים יקרתו יגברו והשלישית יוותר בה. זאת אומרת שבפשט לא כתוב אומר, בסדר, זה לא חוכמה, בפרקים כאלה מסובכים אנחנו חייבים לנסות להבין את הפסוקים מעבר לפסוקים, אין כאן מבנה במשפט אפילו ברוב המקומות, לא מבנה סגור של משפט, זה לא שאלה, זאת אומרת בפרקים האלה אין לנו מה לעשות עם... זה בכל אופן זה נראה שזה הגיוני שזה בסוג של ציניות, בגלל שאין גבר אמיתי של הקדוש ברוך הוא, אין מישהו שהוא עמית של הקדוש ברוך הוא. אז מה זה אומר פי שניים בה יקרתו יגבר והשלישית יוותר בה? באופן פשוט נשמע ששני שליש מהעולם ימותו ושליש יישאר, זה הפשטות, אבל פי שניים זה גם מה שמקבל בחור, בחור מקבל פי שניים, כן? ואתה יכול להגיד פי שניים, הפה שאומר שניים, ככה המדרש אומר. המדרש אומר, בדברים רבה, אם שונים אל תתערב, אם אלו שאומרים שיש אלוה שני אל תתערב, זה הנצרות וכולי, שאומרים שיש שתי רשויות. אמר רבי יהודה בר סימון, והיה בכל הארץ נאום אדוני, פי שניים בה יקרתו יגברו, יגברו הפיות שאומרים שתי רשויות הם יקרתו ויגברו. ומי עתיד להיות קיים? והשלישית יוותר באלו ישראל שנקראו שלישים שהם משולשים, כהנים לוים וישראלים, שהם משלושה אבות, אברהם יצחק ויעקב, דבר אחר שהם מקלסים לקדוש ברוך הוא בג' קדושות, קדוש קדוש קדוש. זאת אומרת, הפי שניים האלה, זה אלה שאומרים בפה שלהם שיש שני אלוהות, הם יקרתו יגברו, וישראל שהם השלישים הם יישארו. עכשיו זה לא סתם שאומר שישראל הם השלישים, יש פסוקים מאוד דומים בישעיהו י"ט, באירוע המקביל למלחמת גוג ומגוג שזה סנחריב, שם כתוב, ונודע השם למצרים, וידעו מצרים את השם ביום ההוא, ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר להשם ושילם. זאת אומרת, השלב שבו העמים מכירים במלכות השם, ביום ההוא תהיה מסילה ממצרים אשורה, ובאשור במצרים ומצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור, ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה למצרים ולאשור ברכה בקרב הארץ. זאת אומרת, השלישי זה ישראל שהוא שלישייה למצרים ולאשור. יש שני צדדים בעולם, צד של האומות שהופכות את כל העולם לדבר אחד שזה אשור, צד של האומות החומריות בלבד שזה מצרים, וישראל יש שלישייה, הוא הנקודה המחברת ביניהם. זאת אומרת, מי שאומר שיש שני צדדים, יש רצון אנושי, רצון אלוקי, או יש חומר ורוח, וזה לא מתחבר, הם יקרתו יגבר. מי שישאר זה השלישייה, זה מי שמוכן להבין שיש נקודה אמצעית שמחברת את הכל. ואז אשר ברכו השם צבאות לאמור, ברוך עמי מצרים, מעשה עלי אשר ונחלתי ישראל. כן, שזה תכף מה שנראה, אני אמרתי עמי הוא, ברוך עמי מצרים. וזה ממש, הפסוקים מאוד דומים ונוגעים בנקודות האלה. אז כל מי שידבק בשלישי, יישאר. כן, אז ויש גם מדרש שאומר שישראל, הסיבה שישראל נקראים שלישייה זה שאין מתיישבים בארצם, אלא בגאולה שלישית. שאלה אין הפסק. אז בכל הארץ פי שניים יקרתו יגברו, השלישית יוותר בה. והבאתי את השלישית באש, וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב, הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, אמרתי עמי הוא, והוא יאמר אדוני אלוהי, זה על העמים. זאת אומרת, מי שישאר וידבק בעם ישראל, אז זה לא מספיק שהוא רוצה לדבוק בעם ישראל סתם, הוא צריך צירוף ובחינה, לצרוף הכוונה להסיר את השיגים, להוריד את מה שלא באמת כסף, ולבחון, הכוונה לבדוק שזה באמת מה שזה באמת מה שאתה חושב שזה, לבחון את הזהב, שזה יתבצע והוא יקרא בשמי ואני אענה אותו, אמרתי ימי והוא יאמר אדוני אלוהי. כן, ככה רשי אומר, שמה שהולך לקרות, זה כשאנחנו מגיעים ללעתיד לבוא, מגיעים לקראת גוג ומגוג, ובית דוד כל כך ברור, וכבר הורדנו את כל האפשרויות האחרות, וברור מה האמת, ואפשר לחבר את הרצון האלוקי לרצון האנושי, אז כמו שראינו כבר בהרבה מקורות, כל העמי, הרבה מהאנשים מהעמים ירצו לדבוק בקדוש ברוך הוא, זה השלישית, ומי שלא, מי שימשיך להתנגד זה הפי שניים, שבגוג ומגוג יקרתו יגברו, ומה שנראה בפרק הבא, אבל השלישית הזאת בעצמה תיבחן, זאת אומרת זה לא יהיה פשוט, זה לא שכל מי שאמר אני רוצה לדבוק בקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא מקבל אותו, אלא יש בחינה, ורשי אומר שהגרים האלה יסבלו בצרות של חבלו של משיח במלחמת גוג ומגוג יחד עם עם ישראל, ובזה ייבחן אם הם גרי אמת או לא. ואז הרבה מהם יחזרו לסורם ויצטרפו לגוג ומגוג, שזה השיגים. ויש כאלה שהם השיגים שהולכים, ויש את זה שצריך עדיין לבחון אותם. איך בוחנים אותם? אמרתי עמי ויאמר השם אלוקיי. זאת אומרת, הצירוף של השיגים זה, הוא יקרא בשמי ואני אענה אותו. זאת אומרת, ככה רש"י מסביר, כשיהיה להם את הצרות האלה, עכשיו גוג ומגוג נלחם גם נגדם, אז הם צריך לראות למי הם קוראים, האם הם אומרים, טוב אין ברירה, נצטרף לחזקים, ואז הם יקרתו יחד עם גוג ומגוג, או שהם קוראים לקדוש ברוך הוא, ובאמת גם בצרה ובמצוקה קוראים לקדוש ברוך הוא, כמו שעם ישראל היה כל הדורות, אז זה הבחינה, זה הצירוף להוריד את האנשים שהם לא באמת כסף, אבל כל זה עדיין כסף, כי יש כאן רווח, זאת אומרת, מצילים אותו, אז הוא משיג משהו, אבל אחרי זה אמרתי עמי, והוא יאמר השם אלוקיי, זה בשלב של לבחון אם זה באמת זהב, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אז אתם עם שלי. האם הם באמת מקבלים על עצמם את הקדוש ברוך הוא בתור אלוקים? לגמרי, זה כדי לבחון האם הם באמת זהב. זאת אומרת, הרצון לעבוד את השם. האם באמת יש בהם רצון לעבוד את השם? או שהם מצטרפים כי הם הבינו ששם זה המקום עם הבשר. ואז זה לא, ממילא או שהם ירדו, או שבכל אופן הם לא יהיו ברמה של להגיד השם אלוקיי. וכמובן שעם ישראל בשלב הזה כבר עובר מדרגה, זאת אומרת, במדרגה של לקרוא בשם השם ולהגיד השם אלוקיי, זה המדרגה שעם ישראל נמצא היום. המדרגה של לעתיד לבוא, עם ישראל כבר יהיה במקום אחר לגמרי, ורק הגויים ייבחנו אם הם ככה עולה. יש כאן גמרא מעניינת, שהיא אומרת, אני רק מניח אותה פה, היא אומרת, והיה בכל הארץ נאום השם, פי שניים בה יקרתו יגבר, והשלישית יוותר בה, אמר יש לה כשלישי של שם. זאת אומרת, שליש מהצאצאים של שם הם אלה שישארו, וכל השאר יקרתו יגבר. אמר לרבי יוחנן, לא ניחה למראה יהודה, אמרת לו אחי, אלא אפילו שלישי של נוח, שליש מנוח יישאר. כן, אז רש"י מסביר, שלישי של שם, ששני חלקים של כל העולם יהיו נחרטים, וחלק שלישי יוותר בה. ואיזה חלק שלישי, אז צריך לבדוק. אז הוא אומר לו, לא ניחה למראי, הוא לקדוש ברוך הוא שאתה ממעט אותן כל כך, אלא אפילו שלישי של נוח. כלומר, מכל בני נוח, מכל העולם כולו, יוותר השליש. ומסתם אותו חלק השלישי שישראל בו יש שארית, ואם אין ישראל מרובים כל כך, להיות כל השליש, להיות אחד משלוש בעולם, יהיו גרים וחסידי אומות העולם להשלים לשליש. זאת אומרת, השליש שנשאר זה עם ישראל, ועוד, כי אם אתה אומר שלישי של שם, אז רק עם ישראל יכול להיות שישאר. זאת אומרת, צריך שישארו עוד. לא ימעטו כל כך, אז הגמרא באמת אומרת שבאמת שליש נשאר זה ממש שליש, רק שליש עולם נשאר, אבל לפי הגמרא, לפי מה שרש"י הסביר, אז אפשר להסביר בצורה יותר פשוטה, אין הכוונה, או לפי המדרשים הקודמים שראינו, אין הכוונה שפי שניים ממש שני שליש ימותו, אלא כל מי שאומר שתי רשויות ימותו, ומי שיש לו נקודה אמצעית גם יישאר ויחיה, ומפה אנחנו כבר עוברים לגוג ומגוג של האחרון, למערכה האחרונה של גוג ומגוג, אבל נעצור כאן לשאלות.